אני מבקש להקדיש את השיעור לא רק לכל חללי צה"ל, אלא במיוחד לעילוי נשמתו של סמל יהושע מנחם בן יחיאל ולאה חפץ, זכרונו לברכה, שנפל במילוי תפקידו שבוע שעבר, כ"ז ניסן תשע"ב, שהוא החייל האחרון ברשימה שהופיע באותה רשימה שמתגלגלת על מסך הטלוויזיה היום. באל מלא רחמים שאנחנו אומרים לחללי מערכות ישראל מופיע המשפט שמסרו את נפשם על קידושת השם העם בארץ. היו כאלה שהעירו שהתוספות האלו העם בארץ הן קצת בעייתיות. למות על קידושת השם אנחנו יודעים, אבל מה זה למות על קידושת העם בארץ? במידה מסוימת זה גם חושף אותנו לביקורת מחוגים לא מי יודע מה נאמנים לעקרונות המדינה, שאנחנו מקדשים עצים ואבנים. ולכן אני הייתי רוצה באמת לבדוק את התכנים ומה בעצם עומד מאחורי, לדעתי, עומד מאחורי התוספות האלו, ואני מקווה שהכל יבוא על מקומו בשלום. זה לא מקרה, אני חושב, שדווקא השבוע אנחנו קוראים בתורה, מרצה שם בשבת, פרשיות אחרימות קידושים, ששם דווקא כל העיסוק של שתי הפרשיות האלו, וגם שתי הפרשיות שאחר כך, אמור וגם פרשת אמור, פרשיות השבוע מתעסקות בנושא הקדושה. הפרשה השנייה שנקרא בשבת הקרובה פותחת ככה: דבר בני ישראל, על כל הדת בני ישראל, ואמרת להם קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם. רבנו בחיי יורד ישר לפשט כדרכו בקודש ואומר ככה: על דרך הפשט לשון קדושה הוא עניין פרישות והבדל, זאת אומרת משהו אחר לגמרי, והפרשה הזאת אזהרה לכל ישראל שיהיו פרושים וגדורים במילותיהם, שיתבונן כל אחד ואחד על יולדיו ויעיד עליהם, שיעיד הבן על אביו ואמו שהם לא כעין הבורא, ויעיד על בורא שהוא האב העליון יתברך שחידש עולמו. מקור הקדושה, מהות הקדושה, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. אין קדושה אחרת. כל קדושה אחרת היא חיקוי של קדושת הבורא. הקדוש ברוך הוא אחר לגמרי. כל מחשב לא תפיס הבא, כמו שהיה אומר הבעל שם טוב. ולכן כל קדושה שקיימת בעולם הזה פשוט נובעת, נאצלת מהקדוש ברוך הוא עלינו. אז כשהקדוש ברוך הוא אומר קדושים תהיו כי קדוש אני, הכוונה איננה רק שאנחנו נחכה בקוף את מידותיו, אלא שאנחנו איכשהו נגלם, נבטא, נפנים מקדושתו. איך אנחנו עושים את זה? ננסים להידמות לו בצורה מוסרית וכו', אבל זה לא מספיק. מצוות קדושים תהיו, שהיא קשורה קשר אדוק למצוות קידוש השם, מצוות קדושים תהיו דורשת ממנו, מכל אחד ואחד מאיתנו, לא רק שאנחנו נעבוד על עצמנו, אלא שאנחנו גם נקבל אחריות בכל שקשור ליחס העולם הרחב כלפי שמיה, כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי הקדושה. ולכן יש זיקה אדוקה בין הפסוק הפותח של פרשת קדושים לפסוק בפרשת אמור: ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני השם ונקדישכם, שזה המקור הבסיסי הקלאסי למצוות קדושת השם. אומר הרמב"ן מה כוונת הפסוק: ותם ונקדשתי בתוך בני ישראל, אומר הרמב"ן, על דת רבותינו מצוות עשה, שנקדש את שמו במצווה להיהרג עליהם ולא נעבור, וזה תם המוציא אתכם ממצרים להיות לכם לאלוקים, שהוא תם יכלול כל המצוות שראוי לקדש שמו עליהם בעבור שאנחנו עבדיו אשר גאלנו ממצרים. עיקרון ראשון, וזה מה שחושבים עליו ממש ברגע הראשון שמישהו מעלה את הנושא של קידוש השם, שבן אדם חייב להיות מוכן לקריב את חייו לשם אלוקיו ולשם תורתו, שבשביל זה או בשביל זאת, בשביל התורה הזאת ובשביל הקדוש ברוך הוא שברא אותנו, בשביל זה נוצרנו, נבראנו. לא נבראנו למות, חס וחלילה. אבל יש מצב, יש מצבים שבהם הקדוש ברוך הוא, החיים, דורשים ממנו את ההקרבה היקרה מכל. זאת אומרת, שלמרות השיח הציבורי, מה שכל הזמן אומרים, שאצלנו החיים הם הערך העליון, זה נכון, ברבון מוגבל. הערך העליון זה לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ויש מצבים שבהם החיים איננו, אינם חזות הכל, יש דברים שבשבילהם צריך להקריב את הקורבן האולטימטיבי. אבל לא מדובר בו בקידוש המוות. ופה אני חייב להוסיף שמה שפעם אמר קאדי מאוד מאוד מכובד, שההבדל מעינינו לבינם, שאנחנו מקדשים את החיים ורק ממש בבחיר, במצב הקיצוני ביותר מקריבים את החיים, והם אוהבים את המוות ורוצים להקריב את החיים כמה שיותר מהר. אוקיי? יש הבדל. בכל מקרה, הסיפור הזה של תנאים שבהם בן אדם חייב להקריב את חייו, זה לא רק עניין שיש תנאים שבהם אני חייב להקריב. גם להקרבה של האדם חייב להיות מסר, חייב להיות כיוון. ואת הכיוון הזה אומר, קובע הרמב״ם בספר המצוות. זה מצוות עשה תת. והמצווה התשיעית היא שציוונו לקדש השם, והוא אומרו, ונקדשתי בתוך בני ישראל. ועניין זאת המצווה אשר אנחנו מצווים לפרסם האמונה הזאת האמיתית בעולם, ושלא נפחד בהזק שום מזיק. אנחנו אמורים ליטול על עצמנו את המשימה הזאת של הקרבה, כדי ללמד את האדם דעת, לא רק את עצמנו, אלא את העולם כולו. הכל מוחצן, הכל מכוון כלפי חוץ. על ידי זה שאנחנו דבקים במטרה ודבקים בנאמנותו לקדוש ברוך הוא, אנחנו אמורים ללמד את העולם מה זה להידבק בקדוש ברוך הוא, מה זה להידבק במתן תורה, מה זה להיות נאמן לנאמנות הבסיסית והיסודית ביותר שלנו, דהיינו הקשר שלנו עם בורא העולם. מעניין, יש, עכשיו נזכרתי, יש תשובה מעניינת, יש, במהלך כל ימי הביניים היו דיונים מאוד ארוכים ומייגים בקשר לשאלה, מה קורה אם אין עשרה מישראל, אם אין מניין יהודים, אם אין מניין יהודים, לראות, לצפות במעשה קידוש השם של הבן אדם, האם יש מצווה או לא. הרמב״ם אומר שאין. באשכנז אמרו שכן. הגדיל לעשות והקצין לי, אני אנסח את זה, רבי אברהם בורנשטיין, הרבי מסוכותשוף, בשו"ת אבני נזר, שבהם הוא אומר, ששם הוא אומר, חבר'ה, אתם יודעים מה? אפילו מדובר בגוי אחד שמתייצב על יהודי ומנסה להעביר אותו על דתו, אם הגוי יתרשם מנאמנותו ובמוכנותו של הבן אדם, של היהודי, להקריב את חייו, גם שם יש קידוש השם, כי אנחנו מקרינים את הנאמנות שלנו ואת הדבקות שלנו ואת הערכים שלנו החוצה. אז אני מבין מה זה קידושת השם. מה זה קידושת העם? מה זה קידושת העם? בכלל, איך מתקדש בן אדם? אז הרמב״ם בהלכות מלכים פרק ת' הלכה א', מספר לנו על השתלשלות ההתגלות. הוא אומר כך, על שישה דברים נצטווה אדם הראשון, על עבודה זרה, על ברכת השם, ועל שפיכות דמים, ועל גילוי עריות, ועל הגזל, ועל הדינים. שבע מצוות בני נוח. אף על פי שכולן הן קבלה בידינו ממשה רבנו, זאת אומרת, כולם כלולים בתוך, כל המצוות האלו כלולות בתוך התורה, והדת נוטה להן, וגם מדובר בדינים או במוסדות משפטיים, שכליים, שגם החכם התורח בעצמו להגיע ליסודות של חברה מתוקנת, באמת היה מגיע למוסדות, לאיסורים כאלו, למצוות כאלו. בכל זאת מכלל דברי תורה יראה שעל אלו נצטווה. למרות עובדה שגם אריסטו וגם שאר חכמי אומות העולם המציאו דברים דומים, בכל זאת בצורתן הנוכחית שבע מצוות בני נוח הן חלק מהותי של התורה. אחר כך, מדובר בשש מצוות, אחר כך הוסיף לנוח עבר מן החי, שנאמר אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו, נמצאו שבע מצוות. וכן היה הדבר בכל העולם עד אברהם. בא אברהם ונצטווה יתר על אלו במילה, והוא התפלל שחרית. זה לא הזמן להיכנס למה, זה כאילו איזה הערת אגב שהוא התפלל שחרית. ויצחק הפריש מעשר והוסיף תפילה אחרת לפנות היום, דהיינו מנחה, ויעקב הוסיף גיד הנשה והתפלל ערבית. ובמצרים נצטווה אמרם במצוות יתרות, עד שבא משה רבנו ונשלמה תורה על ידו. העיר פעם מורי ורבי הרב סולובייצ'יק, זכר צדיק לברכה, שהרמב״ם פה לא רק מספר לנו את תולדות השתלשלות ההתגלות, אלא הוא קבע יסוד. עד שלא נצטוו היהודים בתרי"ג מצוות, עד שלא קיבלו את התורה, הם לא היו יהודים. קדושת ישראל רק נשלמה במתן תורה, בגלל שקדושה פירושה חובות, פירושה מצוות. וככל שמצטווים ביותר מצוות, אזי הולכת וגדלה הקדושה של הבן אדם. ולכן איך אנחנו מברכים כשאנחנו מקיימים מצווה? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו מה? במצוותיו. הקדושה שלנו יוצאת מפועל, יוצא מהעובדה שאנחנו הצטווינו לקיים מצוות. אגב, יש לנו פה כמה כהנים. מה הברכה, איזו ברכה מברכים הכהנים לפני שמברכים את העם? אשר קידשנו מה? בקידושתו של אהרון. למה? בגלל שלכהנים יש יותר מצוות מאשר היהודי המצוי, ולכן קידושתו רבה יותר מאשר אותו יהודי פשוט. הקדושה היינו המצווה. ומה שמייחד את העם היהודי, מה שמעניק לו קדושה, התורה מעניקה לו את הקדושה. עד שמי שאמר את זה בצורה קולעת ויפה היה רב סעדיה גאון, ועוד כי הוא מנע, הוא כותב את זה במאמר השלישי בספר אמונות ודעות, הוא אומר, ועוד כי אומתנו איננה אומה כי אם בתורותיה. אז קדושת העם אני מבין, אבל מה זה למות על קדושת השם? אני עוד לא יודע. דבר דומה ניתן להסיק לגבי קדושת הארץ. הרי הארץ מתייחדת בזה שהיא גורמת לקיומן של הרבה מצוות. הדבר בא לידי ביטוי תמציתי בגמרא במסכת סוטה, גמרא מפורסמת, מסכת סוטה דף י' ד' עמוד א', דרש רבי סמלאי, מפני מה נתאבה משה רבנו להיכנס לארץ ישראל? וכי לאכול מפריה הוא צריך? או לסבוע מטובה הוא צריך? האמת היא, למה לא? האמת היא, אני מכיר מישהו שבאמת עלה ארצה, עזב קתדרה בהרווארד, בגלל שהוא פשוט מת על העגבניות שגדלות בעין גדי, אז אין, זה יכול להיות, אבל אוקיי, משה רבנו לא השתגע מהעגבניות, לא היו עגבניות, לא יודע. אלא כך אמר משה, הרבה מצוות נצטוו ישראל, ואין מתקיימים אלא בארץ ישראל. ייכנס אני לארץ כדי שיתקיימו כולם על ידי. הוא רצה קראה קדושת הארץ, רצה הזדמנות לקיים עוד מצוות, והקדוש ברוך הוא מנע ממנו את האפשרות הזאת. הוא אמר, אתה רצית, אז אני מחשבה טובה, הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, אז כאילו אתה קיימת, ואתה בינתיים תישאר שם בעבר הירדן. דווקא ראיתי לפני הרבה שנים פירוש מאוד מאוד יפה של החידושי הערים האדמו"ר הראשון מגור, שהסיבה של של ששני השבטים שני השבטים וחצי השבט רצו דווקא להתנחל מעבר הירדן, זה כדי למשוך קדושת ארץ ישראל לעבר הירדן, שלפחות משה רבנו ייקבר בארץ ישראל. פורט מאוד 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 יפה. אוקיי, אז אני מבין מה זה קדושת הארץ, אבל מה זה למות על קדושת הארץ? הקרבה על קדושת הארץ? זה פטור ממצווה, פטור ממצווה, מקרק. לפעמים אנחנו בשיח הדתי שלנו מתעסקים יותר מדי בהלכות ולא במה שמאחורי ההלכות, לא בתכנים ולא בקונטקסט ולא במרקם, וככה מאבדים את הצפון. אם תשאלו איזה בחור ישיבה, איזה ראש ישיבה, מה זה קדושת הארץ, הוא יגיד בדיוק מה שאני אמרתי. ואם תשאלו מה זה קדושת ישראל, יגיד בדיוק אותו דבר. יש תילי תילים של הלכות שנדרשו סביב הנושא הזה של, 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 של האם האבות יצאו מכלל בני נוח והצטברות ההלכות וכל מה שאמרתי עכשיו. אבל זה לא מספיק. כי אם מתעמקים, מגלים שיש מימדים סמויים מהעין, שהם פועמים בתוך ההלכות שעכשיו אני ציינתי. כבר התורה רומזת לנו על התכנים האלה. בתחילת פרשת ולך לך, התורה מספרת איך שאברהם אבינו הגיע לכנען, וכפנה מזבח, קרא בשם השם, ימשיך ללנסוע, בפרק י"ב פסוק ת' ויישא אברהם הלוך ונסוע הנגבה. ואומר רש"י, וכל מסעיו הנגבה ללכת לדרומה של ארץ ישראל והוא לצד ירושלים. אז רב סולובייצ'יק בזמנו היה דורש את זה במוצאי פרשת לך לך. מה זה לצד ירושלים? מה הוא חיפש? למה רשי, מה רשי, מה ביקש רשי להוסיף פה? הוא נתן דרומה, מה קרה? אז קודם כל אנחנו יודעים ש-GPS לא היה לו. אפילו לא GPS אלוקי לא היה לו, כי הקדוש ברוך הוא לא אמר לו לאן ללכת. הוא לא אמר לו לאן הוא נוסע, לך לך אל הארץ אשר הרקע, אז תסמוך עליי. זה כמו עכשיו, קניתי אייפון, יש לי GPS, אני יכול אפילו, אני לא יודע, עוד לא ניסיתי לנווט בתל אביב, אבל כי אנחנו בבית תמיד אומרים שנכנסים לתל אביב, אז נכנסים לליטה, lost in תל אביב. אבל, ולא חייב, באמת, הבן אדם לא יכול לומר שהוא חי עד שהוא באמת נכנס במסלול ההפוך באיזה סמטה בירושלים, ומוצא את עצמו יחד עם האוטובוסים. אבל אין לו GPS. הוא נודד כאילו לכיוון ירושלים, הוא לא יודע מה הוא מחפש, אבל כנראה שלאברהם אבינו הייתה איזו אינטואיציה לפי רשי. הוא ידע שזה משהו שמושך אותו, הוא ידע שזה הכיוון שהוא חייב לנסוע, כי ליהודי יש הרגשה, יש אינטואיציה, יש מגנט שנמצא בתוך גופו, בתוך נשמתו, שמושך אותו לקדושה כמו מגנט למתכת. היהודי תאב קדושה, היהודי צמא קדושה. בשבת שעברה אנחנו סיימנו מסכת כריתות, ומה אמרנו? הדרן הלך ודעתן הלך, לא נתנשם מנח. מה זאת אומרת? כי כאשר אנחנו עוברים בספרים אחרים, אבל המקור הספציפי הזה של קדושה אנחנו לא יכולים להיפרד ממנו, אז אנחנו מבטיחים לעצמנו שאנחנו רוצים לחזור אליו. כי היהודי תאב קדושה, יש לו GPS לקדושה, יש איזה יכולת, איזה כישרון שהוא פועל יוצא מנשבתו המיוחדת להתביית על קדושה. רש"י חוזר לנושא הזה יותר מאוחר בסיפור העקידה. אחרי שלושה ימים של הליכה, ישמעאל וליעזר מצד אחד ויצחק והחמור והעצים והמאכלת ואברהם יוצאים מחברון, מגיעים לטיילת שרובר, כי לפי רוב החוקרים משם ראו את המקום מרחוק, הגיעו לתלפיות מזרח. אומרת התורה, ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשוב עליכם. רש"י אומר, וירא את המקום מרחוק, בצורה מאוד מאוד תמציתית, ראה ענן קשור על ההר, וככה הוא הבין לאן הוא צריך להגיע. הוא ראה ענן מרחף על הר המוריה, ולכן הוא ידע שהוא הגיע, הוא הגיע ליד. אבל המדרש, המילים האלו לקוחות מהמדרש, והמדרש שאליו רומז רש"י פה מרחיב את הסיפור. אומר המדרש בראשית רבה, בויקרא, לאחר שלושה ימים ראה אברהם אבינו ענן קשור על גב ההר. אמר לו ליצחק, בני, רואה אתה מה שאני רואה? אמר לי, הן, אני רואה מה שאתה רואה אבא, אני רואה את הענן קשור על ההר. מה אתה רואה? אמר לי, ענן קשור על גב ההר אני רואה. אז הוא שאל, אמר לי ישמעאל וליעזר, רואים אתם כלום? אמרו לו, לא רואים כלום, רואים הר, מה אתה רוצה? אמר לו, הועיל ואינכם רואים כלום, וחמור זה אינו רואה גם, שבו לכם פה עם החמור, עם עם הדומים לחמור. הרב המהיר, מה ההבדל בין אליעזר? אינו ראו. אז מה ראה יצחק שלו, מה ראו יצחק ואברהם מצד אחד, וישמעאל ואליעזר לא ראו? הם לא ראו את ההבדל בין שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה. יש כל ההבדל בעולם בין אדם שחי בפה, לבין אדם שחי בכה. שיש לו חזון, שהוא רואה ממדים חדשים של מציאות, הוא רואה ממדים חדשים אחרים נוספים של חיים, הוא רואה את הקדושה בשעה ששניים אלה רק ראו את העכשיו, את הכאן ועכשיו, את הפה, ולא ראו את הסיכויים, את הקדושה הפועמת בתוך הר המוריה, טבורו של העולם. ולכן אברהם אבינו הבין שגם ישמעאל וגם אליעזר אינם יכולים להשתתף במסע להר השם, כי הם לכחודים בתוך הפה ואינם רואים את הכל. זה אותו מגנט, זה אותו GPS רוחני, אותה נשמה הכמהה, התאבה לקדושה, שהוביל את אברהם אבינו מצפון הארץ לכיוון ירושלים, אפילו למרות עובדה שלא ידע לה בכלל לאן הוא נוסע, לאן הוא נודד, שהביא את ההיפרדות של יצחק ואברהם לכיוון הר המוריה. זאת קדושת העם. קדושת הארץ כנ"ל. שוב, בפרשת אמור, אחרי שהתורה מונה את כל העריות, כל איסורי העריות, אומרת התורה, ולא תקיע הארץ אתכם בתעמכם אותה, כאשר קעה את הגוי אשר לפניהם, אומר רש"י, ולא תקיע הארץ אתכם, משל לבן מלך שחילוהו דבר מאוס, שאין עומד במאיו אלא מקיאו, כך ארץ ישראל אינה מקיימת עוברי עבירה. זאת אומרת שהמצוות הם סימן, המצוות שמושקעות בקרקעה של ארץ ישראל הן סימן, הן סימן לאופי האל-טבעי של הארץ. תמיד אומרים על הרב סולובייצ'יק שהיה ליטאי קר וכאילו נפל מהרב קוק באהבת הארץ, אבל זה הוא שהיה כל הזמן מזכיר לאנשים שגרים שם שארץ ישראל רק מניבה את פירותיה לעם ישראל, וכשעם ישראל איננו מאבד אותה ולא נמצא על אדמתה, היא נמשרת שוממה ועקרה. אז מה זה למות, להקריב את החיים על קדושת השם, העם והארץ? בארץ, בעצם אני רוצה להציע שכולם אותו דבר. קדושת השם, את קדושת השם, הקדושה הזאת מאציל הקדוש ברוך הוא על עמו. טכנית הקדושה הזאת, טכנית הקדושה הזאת מתבטאת בקיום מצוות, בציווי, בזה שנצטווינו לקיים מצוות. הארץ כנל, אבל יוצא שבעולם, בממד האמיתי, רק עם ישראל על ארצו מסוגל לממש את החזון של קידוש השם כלפי חוץ וכלפי פנים. ולזה התפקשנו להגיע פה, לא רק לאכול מפירותיה ולשתות את מימיה או לסבוע מטובה, אלא לבנות, לחיות פה לפי התורה, לקרב כמה שיותר אנשים לתורה, לממש פה את מלוא הייעוד של התורה. אל תשכחו, זה אותו רמב"ן שחשב שכל מצוות בחוץ לארץ הם מדרבנן. לאור ועל זה נצטווינו להקריב את עצמנו. מעניין, אני רוצה לסיים בכמה פסוקים מספר יחזקאל. הרי כל העניין הזה של קידוש השם וחילול השם הוא לא בא לידי ביטוי אצל ראשוני הנביאים. ישעיהו לא מדבר עליו, ירמיהו לא מדבר עליו, עמוס לא מדבר עליו, רק יחזקאל הראשון שבאמת מפתח את העניין הזה של קידוש השם וחילול השם. אבל מי שזוכר, קידוש השם וחילול השם ביחזקאל זה לא בדיוק מה שאנחנו מוצאים בספרות היותר מאוחרת, כשהנושא הוא בעצם באיזה תנאים חייב אדם, חייב יהודי להקריב את עצמו למען קידושת השם. אצל יחזקאל חילול הגלות היא חילול השם. קידושת השם זה שיבת ציון, וקולות שיהודים בגולה מתחלל רחמנא ליצלן בשם שמיים. אבל מה לעשות? מה לעשות? היהודים גרמו לעצמם את הגלות הזאת, בגלל שארץ ישראל איננה סובלת או איננה מקיימת עוברי עבירה. אז הקדוש ברוך הוא, כדי לקדש את שמו ולהיפטר מהתווית של חילול השם, מהכתם של חילול השם שנדבק כביכול בו מעצם קיומה של הגלות, מחזיר אותנו ארצה ונותן לנו את האפשרות לחיות, לבנות, להיבנות, לפתח חיים מוסריים ודתיים ורוחניים בארצנו, שתניב את פירותיה, ותנובת פירותיה היא בעצם הסימן שאנחנו רצויים פה. אומר הנביא, לכן אמור, פרק למד וב, פסוקים כף ב' עד כף ח', לכן אמור לבית ישראל, כה אמר השם אלוקים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים, אשר באתם שם, זה שאתם גרמתם לזה, שהייתי צריך לגלות אתכם, אתם בזה חיללתם את שמי, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם. וידוע גויים כי אני השם נום השם אלוקים, בגלל שהקדשי בכם לעיניהם, ולקחתי אתכם מן הגויים וקיבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם על אדמתכם וזרקתי, הפסוק שאנחנו מזכירים כל הזמן בסליחות ובמיוחד ביום הכיפור, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל תומותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, ואסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר, ואת רוחי אתן בקרבכם ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו ובמשפטיי תשמרו ועשיתם אותם, וישבתם בארץ אשר נתתי לאבותיכם והייתם לי לעם ואנוכי אהיה לכם לאלוקים. מאוד מתאים. הרב תמיד היה אומר שלפני כל יום של שמחה צריך להקדים יום של חשבון נפש. לפני החג, לפני החג הגדול, החג, החג, והיה ידיעה סוכות, מקדימים את אלול ואת ראש השנה ואת יום הכיפור, ואת עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, ורק אז, אחרי חשבון הנפש, אנחנו יכולים לחגוג יחד עם הקדוש ברוך הוא, ושמחת בחגיך ואיתך שמח. לפני שבועות, לפני מתן תורה, יש לנו את ימי הספירה. לפני, ואפשר לו לטעון שזאת הסיבה שנוזדה תענית אסתר בימי הביניים, בכלל שהיה חסר אותו מרכיב של חשבון הנפש לפני החגיגה. אז זה מאוד מאוד מתאים בן גוריון ברוח קודשו שיום הזיכרון יהיה ממש צמוד ליום העצמאות. לא רק, וזה מספיק, אבל לא רק כדי להעריך את הקורבן שאחרים ציוו לנו את החיים במותם, אלא כדי שאנחנו נערוך בעצמנו חשבון נפש בשביל מה אנחנו מקיימים את המדינה וממשיכים הלאה. דעתי, כשאנחנו אומרים את המילים הקדושת השם, העם והארץ, כפי שאני מנסה שהראיתי שכולם ממש אותו דבר, העם והארץ זה פשוט פועל יוצא או פועלים יוצאים של קדושת השם, שאנחנו נבין שבאנו פה כדי להמשיך ולקדש שם שמיים ברבים, לקרב אנשים לתורה ולתעודה, להתנהג, להיות מודעים כל הזמן לעובדה שזכותנו על הארץ הזאת מוחלטת, אבל הרישיון המגורים מותנה בהתנהגות טובה, ושמשיך בכיוון הזה הקדושת השם, העם והארץ, כדי שכל הקדושות תתאחדנה, גם הכוונה לאה, גם המוכנות לחיים מוסריים עלי אדמת ארץ ישראל, גם המוכנות לקדש שם שמיים כלפי חוץ וכלפי פנים, וגם לזכות להשראת השכינה ולגאולה קרובה, אותה גאולה שהתחילה לפני 64 שנים ובא לציון גואל. אמן.
רבי חנניה בן עקשיא אומר, אמר הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.
His name is Morris Berger, I'll get you his name.